כן, אז אנחנו בסיום של פרק י"ט, בסיום של פרק י"ג, דף י"ט, ובעצם אדמור הזקן מביא כאן הוכחה, איך נקרא לזה, הוכחה קבלית, לחידוש הזה שהוא לימד אותנו, שיש מושג כזה מאוד מפתיע בעצם, אם אנחנו ננסה להגיד את זה ב... עברית המדוברת שלנו, אז מה שהוא אמר לנו כאן בפרק י"ג, כל אחד והאמת שלו. וזה קצת בעייתי להביא, קודם כל זה משמח מאוד את הבינונים, ועוזר להם שיוכלו לעבוד את השם בשמחה, והכל טוב ויפה, אבל בהשקפה הצלולה, המפוקחת על העניין, לכאורה מתעוררת אצלנו תמיהה גדולה, הרי אמת, אמת זה דבר מוחלט, אמת זה דבר שאין בו שינויים. אז נכון שאדמור הזקן, ראינו שאדמור הזקן דוחק קצת, אפשר להגיד, והוא אומר שאיך באמת אפשר לקרוא לאהבת השם של הבינונים בשם אמת, הרי זה לא מחזיק כל הזמן, כי הרי בשעה שהבינונים מסיים להתפלל, אז... הרע בחלל השמאלי חוזר ונאור, אז איך אפשר להגיד שאהבת השם שלו היא אהבה אמיתית? אז אומר אדמור הזקן, הוא לא אומר את זה ממש במילים, הרב אומר את זה במאמר של ואתה תצווה, שכיוון שהרי מה זה נקרא כתוב להעלות נר תמיד, זה לא תמיד, צריך להדליק אותו. לאו דווקא שהוא דולק כל הזמן. נותנים בו את המידה שלו, בלילי תיבת, תיבת הארוכים, וקבע קבע. בבוקר הוא צריך להדליק שוב, וגם לא את כל הנרות. אם ככה יוצא, שכשקוראים לנר הזה, נר תמיד, הכוונה היא שהנר תמיד הוא במובן הזה שתמיד מדליקים אותו. לא הפירוש נר תמיד שהוא כל הזמן דולק. נר תמיד במובן הזה שכל יום מדליקים. גם כאשר אנחנו מדברים על אהבת השם של הבינוני, אז לא הפירוש אהבת השם של הבינוני זה שכל הזמן יש בו אהבת השם בהתגלות, אלא שבכוחו, והוא אכן בעזרת השם עושה את זה, בכוחו לעורר את אהבת השם הזאת כל יום ויום, כל פעם שהבינוני מתפלל, אז הבינוני מעורר בעצמו את האהבה הזאת, ולכן אפשר לקרוא לאהבה הזאת אהבה אמיתית, מכיוון שבכוחו לעורר אותה בכל יום. בכל זאת זה קצת חידוש גדול, ולכן אדמור הזקן רוצה לבסס את היסוד הזה על דרך הקבלה. קראנו כמה שורות מזה בשיעור שעבר, אבל את ההבנה של זה ננסה היום קצת להתגבר עליה. אז הוא אומר ככה. אני אקרא את כל הקטע לשלמות העניין. הוא אומר פה שורה שמתחילה במילה הבינונים, קצת למטה מאמצע העמוד, דף י"ט. אז הוא אומר, והרייני קורא באהבתם שבתפילתם, גם כן שפת אמת תיקון לעד, הואילו וכוח נפשם האלוקית לחזור ולעורר בחינת אהבה זו לעולם על ידי התגברותה, והריני קורא באהבתם שבתפילתם גם כן שפת אמת תיקון לעד, הואילו וכוח נפשם האלוקית לחזור ולעורר בחינת אהבה זו לעולם, והתגברותה בשעת התפילה מדי יום ביום על ידי הכנה ראויה לכל נפש כפי ערכה ומדרגתה. אז כאן הוא בעצם אמר לנו את העניין, מדוע אדמור הזקן אומר את הביטוי הזה, לא ממש במילים האלה, כל אחד והאמת שלו, זאת אומרת יש את האמת שהיא אמת של הצדיקים, שהיא בוודאי במדרגה גבוהה, אבל בכל זאת אדמו"ר הזקן קורא לאמת של הבינוניים, גם כן הוא קורא לאמת. וכיוון שגם האמת של הבינוניים היא אמת, שואל אדמו"ר הזקן, איך אפשר לקרוא לזה אמת? זה הרי לא מחזיק כל הזמן. אמת הפירוש דבר שלא משתנה. הוא אומר, נכון, זה לא משתנה, לא הפירוש שכל הזמן יש לו אהבה בהתגלות, אלא שכל יום הוא יכול, ואכן מעורר את האהבה הזאת, מוציא אותה מהכוח אל הפועל. עכשיו אדמו"ר הזקן רוצה לחזק, לבסס את היסוד הזה, והוא מבסס אותו בעניין שעל פי תורת החסידות והקבלה, בעניין שידוע לנו בסדר ההשתלשלות לגבי ההגדרה של אותה מידה שנקראת מידת התפארת. והוא אומר לנו כזה מין ביטוי, הוא אומר כך, כי הנה, וזה בעצם ההנמקה ליסוד שהוא טבע קודם, כי הנה מידת אמת היא מידתו של יעקב. יש אברהם, יצחק ויעקב, ועל פי הקבלה אברהם, יצחק ויעקב הם מייצגים את שלושת המידות, אברהם, חסד, יצחק, גבורה, ויעקב מידת התפארת. וכתוב הרי בפסוק, תיתן אמת ליעקב. מה הפירוש תיתן אמת ליעקב? שהמידה הזאת שהיא מידתו של יעקב אבינו, מידת התפארת, היא נקראת אמת. ועכשיו הוא אומר דבר נוסף על אותה מידה הזאת, מידת התפארת, מידת האמת, מידתו של יעקב. הוא אומר, המידה הזאת היא נקראת גם בריח התיכון המבריח מן הקצה לקצה. אז האמת שהשימוש פה בפסוקים הוא קצת נעשה, איך נגיד, קצת בגמישות, מכיוון שהביטוי שהבריח התיכון מבריח מן הקצה לקצה, חז"ל אומרים לנו שבקרשים של המשכן היה בריח אחד עליון ובריח אחד תחתון שהיו מחוברים עם חצאי צינורות של זהב, היו מחוברים עם טבעות, והיה בריח שהיה עובר עצי שיטים אמנם, אבל מצופה זהב, והוא היה מאחד את הקרשים שבכל רוח. בריח אחד מלמעלה, בריח אחד מלמטה, כך כל אחד מהקירות נקרא לזה של המשכן. בכל אחד מהקרשים בנוסף לזה היה גם נקב, היה חור. והחורים האלה התאימו אחד עם השני באופן כזה שאפשר היה להשחיל את אותו הבריח שנקרא בריח התיכון מקצה אחד ועד הקצה השני שהיה מבריח בתוך הקרשים. ועד שלשיטת חלק מחכמנו, הבריח הזה לא רק היה מחבר את הקרשים שבכל רוח, אלא היה בו נס שהיה זוחל כמו נחש, מתפתל בפינות של המשכן, ומחבר את כל המשכן להיות אחד. יש שיטה כזאת בחז"ל, המדרשים מובאת שיטה כזאת. בעצם מה זה אומר, ואם באמת אנחנו הולכים על המהלך הזה, אז אותו הבריח התיכון הוא מחבר את הקרשים, מה הפירוש מן הקצה אל הקצה? התיכון כי הוא באמצע של כל קרש. ומה הפירוש מן הקצה אל הקצה? מהקצה נאמר הימני של המשכן, סביב סביב, סחור סחור, דרך כל הקרשים, עד שהוא מגיע לקצה השמאלי. זה הפירוש מן הקצה אל הקצה. ואם נלך לפי הפשט הפשוט, שלא היה בזה ניסים, אז הפירוש מהקצה אל הקצה של כל מקצוע, כל צלע של המשכן, כל קיר כזה של המשכן, מן הקצה אל הקצה היה מבריח אותו בריח שמבריח וחודר דרך כל הקרשים.
אז לא היה בריח אחד, היה שלוש בריחים? אז
אולי חמישה. אני חושב שאם יש שניים כאן, ואחד כאן, וכאן עוד שניים, קטנים, זה חמישה לדעתי. לפי השיטה שזה לא היה נס וזה לא היה אחד. בצד שבו הפתח, במזרח, אז יש כותל, אמנם קטן.
עמודים היו, עמודים.
היה רק עמודים, אז לא היה שם... אוקיי. אה?
לא היה עמודים.
לא היה כותרת. אז רק שלושה. אז סיכם. אוקיי. אז אם כך, זה לפי השיטה הזאת, מן הקצה אל הקצה, מימין לשמאל. אבל כשתורת הקבלה מביאה את הביטוי הזה שבריח התיכון הוא מבריח מן הקצה אל הקצה, אז זה לא מדובר מימין לשמאל, אלא מדובר מן הקצה אל הקצה, הפירוש מלמעלה למטה, מרום המעלות ועד סוף כל דרגים. כן, ראינו שאדמור הזקן מביא פה נאמן לשיטה שהוא כבר חזר עליה, על המתכונת הזאת כמה פעמים בתניה, שכשהוא מדבר על הצד העליון הוא מדבר עליו בלשון הקודש, והצד התחתון הוא בארמית. כשלשון תרגום תמיד מבטא את החיצוניות ואת האחוריים של לשון הקודש, ולכן הוא מתחיל מרום המעלות ועד סוף כל דרגין, שזה כבר בארמית.
וזה מתאים, כי זה הקו, שזה יעקב, שמבריח לקצה.
או, אז צריך להבין מה הפירוש של הקו הזה של יעקב. למה הקו הזה של יעקב? אז נכון שיעקב זה היוד שמגיע עד העקב, אבל מה זה הקו הזה? מה זה הקו האמצעי הזה? וזה נקודה שיש, נשתברו עליה קולמוסים רבים, מהי המהות של אותה המידה הזאת שנקראת מידתו של יעקב, שבעצם בכל עולם ועולם, אנחנו יודעים שכל אחד מארבעת העולמות נחלק גם הוא למערכת פנימית של 10 ספירות, וכך כל ספירה וספירה בפני עצמה נחלקת ל-10 ספירות. תמיד המידה הזאת שנקראת מידת התפארת, יש בה תכונה מיוחדת. התכונה המיוחדת של מידת התפארת, שהיא ממוצע בין החסד לבין הגבורה. כיצד אפשר לעשות ממוצע בין חסד לגבורה? הרי חסד וגבורה הם שני הופכים, הופכים גמורים ומוחלטים. כיצד ניתן לעשות פשרה בין חסד לגבורה? זה אומר הפסוק, עושה שלום במרומיו. דורשים חז"ל, מה הפירוש עושה שלום במרומיו? בין מי יש, למי יש לעשות שלום? עושה שלום במרומיו, אומרים חז"ל, בין מיכאל שר של מים וגבריאל שר של אש, דיינו בין אותן המידות העליונות האלה שנקראות חסד וגבורה, הקדוש ברוך הוא עושה שלום בין החסד לגבורה. כיצד ניתן לעשות שלום בין חסד לגבורה? על ידי אותה בחינה שנקראת במרומיו. דיינו, כאשר מתגלה על שני ההופכים האלה, מתגלה מדרגה שנעלית משניהם עד כדי כך ששניהם מתבטלים אליה, אז במילא הם יכולים לחיות ביניהם גם בשלום ובשלווה. זה כמובן על קצה המזלג, אבל כך לאורך כל סדר ההשתלשלות, כל פעם שאנחנו מוצאים עניין כזה של ממוצע, מסבירה תורת החסידות שהממוצע הזה יש בו מעין השראה מאותה בחינה עליונה שנקראת כתר, שכוללת בתוכה את כל הספירות, ולכן אותה הערה של הכתר, אותה הערה של במרומיו ששורה על מידת התפארת שבכל עולם ועולם, היא זו שמצליחה להיות המפשרת והמאחדת והמחברת בין כל אותם ההופכים, בין קו הימני וקו השמאלי, קו האמצעי הוא הקו הממוצע, שבגלל שיש בו הערה כל כך עליונה, הערה מהכתר, לכן הוא יכול להיות ממוצע בין שניהם.
הוא יכול לרצות את שניהם כרצון איש ואיש.
אז הרצון שלהם מתבטל, זה בדיוק הנקודה. כיוון שמתגלה עליהם, תחשוב, המשל, אחד המשלים שיש בחסידות על העניין הזה, זה הלל ושמאי. הלל ושמאי קיבלו מהם, נכון, הם למדו בחדר, בישיבה, אצל שמעיה ואבטליון. הלל ושמאי, אנחנו יודעים שהם נחלקו כמעט בכל דבר. אבל בשעה שהם ישבו בפני רבותיהם, הם ישבו בתכלית הביטול. זה מה שחז"ל אומרים, שכל תלמיד שאין שפתותיו נוטפות מור, אינו נקרא בשם תלמיד כלל. המור הזה הפירוש מלשון מרירות, שהתלמיד הוא בתכלית הביטול, וכל המציאות שלו הופכת להיות רק כלי לקבלת דברי הרב, בלי לערב בכלל את ההבנה שלו, את השכל שלו, את הרגש שלו, שום דבר. כל כולו ממוקד במה שהרב אומר. ולכן ההערה הזאת שנקראת במרומיו יכולה לפעול לבטל את ההופכים שיש בין חסד לגבורה ולעשות ביניהם שלום. אנחנו עדיין לא רואים איך זה עוזר לנו לפתור את התעלומה של כל אחד והאמת שלו. אבל ברגע שאנחנו עכשיו מקבלים גישה חדשה להבנת המושג אמת. עד עכשיו הקו המנחה שלנו בהבנת המושג אמת הייתה דבר שהוא ללא שינוי. מור הזקן רוצה לחדש לנו הבנה מעמיקה עוד יותר. הוא אומר, יש גם סדר השתלשלות. לאורך כל סדר ההשתלשלות יש את אותו קו שנקרא תיתן אמת ליעקב. האמת הזאת שהמשמעות שלה, המשכה וגילוי אלוקי מאוד מאוד נעלה בכל מדרגה לפי עניינה. זה לא בגלל שאנחנו מקופפים פה את הביטוי אמת ואומרים ככה בחצי קריצה כל אחד והאמת שלו, דיינו שהאמת היא לא מוחלטת. לא נכון. האמת היא אמת. ומדוע האמת היא אמת? כי יש בה הערה של הכתר העליון. בכל עולם ועולם זה מתגלה לפי יכולתו של העולם המסוים הזה. והמשל הפשוט כדי להבין את זה, ילד קטן מתחיל ללמוד חומש בחיידר, והרב מסביר לו פירוש המילות. מסביר לו את הטייץ', מסביר לו את התרגום של המילים, וזה האמת. כשהילד יעברו עליו עוד כמה שנים בחיידר, ויתחיל ללמוד את החומש עם רש"י, פתאום הוא יגלה עוד כמה דברים שהוא לא שמע קודם. אז רגע, איפה האמת? קודם לימדו אותך את האמת שהתאים על הגיל שלך, ועכשיו מלמדים אותך את האמת שמתאימה לגילך הבוגר יותר. יעברו עליו עוד כמה שנים, והוא ילמד את הרש"י הזה בכלל, דרך הגמרא, ויבין בזה בכלל פירושים חדשים, וזה גם אמת. וכשיעברו עליו עוד כמה שנים וילמד את זה גם על פי הסוד, אז זה גם אמת. אז איפה האמת? מי אמת? כולם אמת. ואם ככה יוצא שכל אחד והאמת שלו זה לא לגריעות, זה לא בא לסתור את האמת. ההפך הוא הנכון. זה בא להגיד שהאמת היא כל כך חזקה שהיא חודרת לאורך כל סדר ההשתלשלות ומאירה בכל עולם ועולם לפי מדרגתו. נכון שהמדרגות הנמוכות הן שלא בערך לגבי המדרגות העליונות. זאת אומרת, אם נחזור לענייננו, האמת של הבינונים היא כאין וכלא ביחס לאמת של הצדיקים. אבל כיוון שהבינונים לא נדרשים לבחון את עבודת השם שלהם ביחס לעבודה של הצדיקים, אלא ביחס לכוחות שניתנו להם ולשליחות ולתפקיד שניתן להם, אז במילא ברור שהם יכולים בהחלט לומר לעצמם, מה שאומר אדמור הזקן, אף על פי כן הרי אני קורא באהבתם שבתפילתם גם כן אמת לאמיתו שלהם. זה לא אמת לאמיתו שלהם הפירוש שאנחנו ויתרנו על משהו מהאמת. ההפך הוא הנכון. אנחנו הורדנו את האמת ולקחנו אותה והשלטנו אותה לאורך כל סדר ההשתלשלות. אז זה בעצם הנקודה שהרב מוציא כאן. לכן הקטע הזה מתחיל כי. כי יש פה נתינת טעם, לא סתם טעם, טעם לשבח למהלך הזה שהוא כביכול חידש, כל אחד והאמת שלו, זה לא ירידה באמת, ההפך הוא הנכון. עכשיו נקרא את כל הקטע שלם. זאת אומרת, כי הנה מידת אמת היא מידתו של יעקב, הנקרא בריח התיכון, המבריח מן הקצה לקצה, מרום המעלות ומדרגות עד סוף כל דרגין, ובכל מעלה ומדרגה מבריח, הפירוש מחבר, תוך נקודה האמצעית, שהיא נקודת ובחינת מידת אמת שלה. ומידת אמת היא נחלה בלי מיצרים. ומה הפירוש נחלה בלי מיצרים? הגילוי הזה בעצם אין לו גבולות.
יש לו גבול. אם האהבה חולפת והולכת לאחר התפילה, זה כן יש לה מצר, זה לא?
אז זה בדיוק הנקודה. שאנחנו באים לבחון את המושג אמת לפי המקום שבו הוא נמצא. בכל מקום צריך להיות אמת לפי המדרגה שבה הוא נמצא. הרי בוודאי לא ייתכן לומר שזה שהקדוש ברוך הוא נתן לפלוני להיות את להגיע למדרגה של צדיק, ולאלמוני הוא לא נתן את הכוח להגיע למדרגה של צדיק, כמו שנראה בפרק הבא בעזרת השם. והוא יכול להיות רק בינוני. אז מה זה אומר? שהקדוש ברוך הוא גזר עליו להיות שקרן, לעשות שקר בנפשו, והוא לא יכול לעבוד את השם באמת? אז אמרנו שאנחנו באים לדון את האמת לפי המקום שבה היא מתגלה. כמו שהתית שהמלמד מלמד את הילד בכיתה א', זה אמת לאמיתה, זה אולי לא כל האמת, אבל זה בהחלט אמת. הוא יראה דברים חדשים עוד שנה ועוד שנתיים ועוד חמש ועוד עשר ועוד חמישים, והוא יראה כל פעם דבר חדש. אז זה מוריד מהאמת של מה שהוא למד שהיה בכיתה א', חלילה וחס. זה אמת. ואנחנו באים להסביר שהאמת, הפירוש נחלה בלי מיצרים, אפילו ילד קטן, יש לו חלק באמת הזאת. אפילו המדרגות הנמוכות ביותר, יש להם חלק באמת. ושם נצטרך באמת להסביר את האמת בצורה אולי קצת שונה. שאמת אצל הצדיק, הפירוש אהבת השם אמיתית אצל הצדיק, שהוא כל הזמן בתנועה של אהבה, ואהבת השם אצל הבינוני, שהוא כל יום יכול לעורר בעצמו את האהבה. ושניהם אמת, כל אחד לפי דרגתו. מידת אמת היא נחלה בלי מיצרים, ואין לה שיעור למעלה דרום המעלות, וכל מעלות ומדרגות שלמטה הם כעין לגבי מעלות ומדרגות שלמעלה מהן. כמו שהסברנו שאכן אם אנחנו משווים את עבודתו של הבינוני לעבודתו של הצדיק, אכן העבודה של הצדיק היא כעין לגבי המדרגה של הצדיק, אבל לגבי המדרגה שבה הוא נמצא, זו האמת שלו. כי ידוע ליודעי כן, שבחינת ראש ומוחין של מדרגות תחתונות, הן למטה מבחינת עקביים ורגלי מדרגות עליונות מהם, כמאמר הזל, רגלי החיות כנגד כולם, כן, כי סדר ההשתלשלות הוא בנוי באופן כזה, שהמדרגה הכי תחתונה של העליון היא למעלה מהמדרגה הכי עליונה של התחתון. ככה הסדר. אז הרגליים של העליון הוא למעלה מהראש של התחתון, וכך בנוי סדר ההשתלשלות, נרמז בדברי חז"ל רגלי החיות כנגד כולם. לסיכומו של העניין, פרק י"ג מוסיף לנו, הוסיף לנו עוד כמה בירורים חשובים ביותר בהגדרתו של הבינוני. למדנו, ליווינו אותו בכמה וכמה צמתים של עבודת השם שלו, בשעת התפילה, כשהוא מסיים את התפילה, כשהוא בא לעשות לעצמו חשבון נפש ולבחון את עצמו ביחס לעבודת הצדיקים, איך הוא יכול להתעודד ולהבין שאכן גם הוא עובד את השם באמת. הפרק הבא, פרק י"ד, שנספיק אולי כמה שורות לקרוא בו, אומר כך, אחרי, ובעצם למה צריך את פרק י"ד, יש בו הרבה עניינים, אבל לפחות הפתיחה שלו בעצם באה אלינו שאנחנו כבר בוגרי פרק י"ב וי"ג, וכבר הספקנו להתפעל עד עמקי נשמותינו מהגדולה של אותו הבינוני, שעם כל משהו כעין וכלא ביחס לצדיק, אבל כשאנחנו חושבים על זה שהיהודי הזה צריך כל הזמן, איך אומרים, להחזיק ראש, כל הזמן לשמור על עצמו שלא לחטוא, ולא שאין לו יצר הרע כמו אצל הצדיק, יש לו יצר הרע ואדרבה הוא מתחזק יותר, ובכל זאת הוא שומר על עצמו כל הזמן לפחות בתחום הזה שנקרא מחשבה דיבור ומעשה, בזה הוא מחזיק כל הזמן את המחשבה דיבור ומעשה שלו, זה לא דבר קטן. יכול לבוא מישהו ולחשוב מי יכול להיות כזה בינוני, אולי זה רק בדרך גוזמה, אולי זה רק בדרך משל, אולי זה מדברי הוואי, כמו שיש בתורה לפעמים, חז"ל דרשו לנו ואמרו שיש כל מיני אופנים כאלה שהתורה דיברה כדי לגרום לנו איזושהי התפעלות ואיזושהי התרשמות מהעניין, אבל זה לא שבאמת אכן יש כזה דבר. איך יכול להיות? מלא. אז אם ככה יוצא הפוך, עכשיו אנחנו בעצם פתאום מתפעלים יותר מהעבודה של הבינוני יותר מאשר מהעבודה של הצדיק. זה בגלל שאנחנו לא מבינים מהי העבודה של הצדיק. אבל כשאנחנו, באיפה שאנחנו נמצאים, אנחנו מסתכלים על מי זה הצדיק, וראינו שהאדמו"ר הזה כן מלמד אותנו שצדיק זה מי שאין לו יצר הרע, אז לא משנה איך הוא הגיע לזה, זה ודאי עבודה מפרכת, שאין לו יצר הרע, שהרגו בתענית. אבל עכשיו במצב הנתון שכבר אין לו יצר הרע, אז אנחנו אנשים כערכן אומרים, טוב, הוא כבר, איך אומרים, מובטל. מה יש לו בחיים בכלל? מה הוא עושה בכלל? מה שווה בכלל מה שהוא עושה? טוב, כשנצטרך לדעת, אז יסבירו לנו למה, מה, מה, מה זה, מה העניין הזה. אבל באמת אנחנו מאוד עכשיו בהתפעלות מהעבודה של הבינוני שחי מתוך מחשבה ומחזיק ראש כל הזמן לא להיכנע למחשבות זרות, לא לחשוב מחשבות זרות ברצון, שלא לבטל את הזמן שלו, ודאי שלא לדבר דיבורים שאינם רצויים, ודאי שלא לעשות מעשים שאינם רצויים. למדנו הרבה דברים חשובים. יכול לבוא מישהו ולחשוב, רגע, אולי הבינוני הזה זה רק איזשהו מין מודל כזה לחיקוי, אבל לא, זה לא שיש באמת כזה דבר. אומר אדמור הזקן כאן, והנה מידת הבינוני היא מידת כל אדם. זאת אומרת, את היכולת להגיע למדרגה של בינוני נתן הקדוש ברוך הוא לכל אדם. והראיה הפשוטה מההלכה, שהקדוש ברוך הוא אינו בא בטרוניה עם בריאותיו. הקדוש ברוך הוא לא אומר לנו משהו שלבטח ניכשל בו. והקדוש ברוך הוא לא מרשה לנו להיות במדרגה של הרשע, ומצד שני, תכף נראה, כמו שנראה בהמשך, לאו דווקא שהוא נותן לכל אחד מאיתנו את היכולת להגיע למדרגה של צדיק, משמע שוודאי דורש הקדוש ברוך הוא מכל אחד מאיתנו, להגיע למדרגה הזאת שנקראת בינוני. זה הפירוש שמידת הבינוני היא מידת כל אדם, ככה יצר אותנו הקדוש ברוך הוא שאנחנו יכולים אכן להגיע למדרגה הזאת של הבינוני. זה לא הפירוש שאנחנו אוחזים שם, וזה הוא מיד ממשיך במשפט הבא ואומר, ואחריה, אחרי המידה הזאת, כל אדם ימשוך. זה לא הפירוש שאנחנו כבר כאלה, אלא שאנחנו צריכים לשאוף להגיע למדרגת הבינוני, שכל אדם יכול להיות בינוני, ואל תגיד לי אני יכול להיות בינוני רק כשיש תענית ציבור, או רק ביום כיפור, או רק בעשרת ימי תשובה, או רק בראש השנה, או רק בזמנים מיוחדים, רק בהתוועדות של הרבי אני יכול להיות בינוני. זה ודאי יותר קל אז. אבל לא על זה מדובר. מדובר על זה שאיך שהקדוש ברוך הוא יצר אותנו, האלוקים עשה את האדם ישר, הפירוש שכל אדם יכול להיות בינוני בכל עת ובכל שעה. יבוא מישהו ויגיד, מה זאת אומרת בכל עת ובכל שעה? עכשיו יש לי נסיעה ארוכה, אני לא יכול עכשיו כל הזמן ללמוד תורה, אני צריך לשים לב מה שקורה בדרך, ובדרך יש רק גם דברים בלתי רצויים. מי יכול להבטיח שעכשיו שאני הולך בדרך אני לא אקשל בדברים לא רצויים? הרי יש יצר הרע. אומר אדמור הזה, כן, אל תיבהל. אמרתי לך שכל אחד יכול להיות בינוני, זה לא הפירוש שלא יהיה לך מחשבות זרות. כי למי אין מחשבות זרות? מי לא סובל מדיכאון, מירידת, ככה פתאום יוצא לו הרוח, יוצא לו האוויר, פתאום הוא לא מרגיש בלי כוחות, פתאום הוא מרגיש עצוב, פתאום הוא מרגיש מתלהב, אבל לדבר הבלתי רצוי, זה לצדיק לא קוראים דברים כאלה. הצדיק ליבו ברשותו, הוא מחליט מה הלב שלו ירגיש. אז זה באמת לא מדריד, זה לא דבר ששייך לכל אחד מאיתנו. אבל להיות בינוני שמדובר על המעשה, דיבור ומחשבה, על שלושת לבושי הנפש, מחשבה, דיבור ומעשה, על זה בוודאי שכל אחד ואחד מאיתנו קיבל את הציווי, זה פשט בשולחן ערוך. זה לא איזה המצאה חסידית, זה פשט בשולחן ערוך שכל יהודי צריך להיות בינוני. כי הבינוני, מה כי? כי זה על בכל עת ובכל שעה. אפילו כשאין לו מצב רוח, הוא יכול להיות בינוני. איך אפשר? אומר הרבי, כי הבינוני אינו מואס ברע. להיות מואס ברע זהו דבר המסור ללב, ובלב לא כל העיתים שוות. אז מה זה בינוני כן, שזה כן שייך לכל אחד? סור מרע ועשה טוב. דהיינו בפועל ממש, במעשה דיבור ומחשבה שבהם הבחירה והיכולת והרשות נתונה לכל אדם. ועל איזה אדם מדובר פה? על אדם כזה שיש לו יצרים ותאוות. ומיד ממשיך ואומר, לעשות ולדבר ולחשוב, גם משהו נגד תאוות ליבו והופך ממש. כי גם בשעה שהלב חומד ומתהווה איזו תאווה גשמית ביתר או באיסור חס ושלום, יכול להתגבר ולהשיח דעתו ממנה לגמרי, באומרו לליבו, אינני רוצה להיות רשע אפילו שעה אחת. זה בעצם היסוד והיסוד של מי הוא הבינוני, לא רוצה להיות רשע. המשך בעזרת השם ביום חמישי. יחי עד עינינו, מירינו ורבינו, מלך המושיח לעילום ועד.